וניסיתי לזהות למה, כאילו עם כל מה שאני אוספת את עצמי במשך 80 יום, אנחנו כבר במלחמה, משבת שמחת תורה, ועוד הבן שלי משמחת תורה בבוקר מגויס, נמצא שם עכשיו בעזה גם, בסג'איה וכאלה, ועם שלוש קטנות בבית, וזה כזה, אוקיי, אנחנו חזקים, אמונה, ביטחון, שמחה, עבודת השם וזה וזה, אבל יש נפילות, וגם הנפילות האלה הן בסדר, מותר לנו להרגיש, מותר לנו הכל, אבל כשניסיתי להבחן למה בעצם נפלתי כזה ככה בבחיינות יתרה, אז פשוט זהיתי, ובדיוק דיברנו זה שבוע שעבר, עד כמה דיבור הוא דבר חשוב, וכמה דיבור, רבנו אומר, שכל מטרת הדיבור, כל תכלית הדיבור בעולם, זה בעצם בשביל שאנשים יוכלו לחזק אחד את השני בדיבורי אמונה, ביטחון ותשבחות, ולדבר מהתכלית. זאת אומרת, בשביל זה בכלל נוצר כוח הדיבור ויכולת הדיבור, והוא מבקש שאנשים ישקיעו בדיבור כזה, בתיקון הדיבור, שהדיבור יהיה דיבור כנה, אמיתי, דיבורים של תכלית, דיבורים של יראת שמיים, דיבורים של חיזוקים. ואתמול ירדתי, נסענו לאיזה, הקפצנו את הבן שלנו, איזה בר מצווה של חבר, ופגשנו למטה שכנה שאני מאוד 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 אוהבת, מאוד מבוגרת כבר. בעברה הייתה אחת מהעיתוניות הארץ, עיתונאית הארץ רצינית כזאת, היא מקושרת עם כל המי ומי, והיא פגשה אותנו למטה, וכשאני ירדתי, עוד שמעתי אותה כבר מדברת עם רוני, ושמעתי אותו אומר לה, לא, אבל הכל יהיה בסדר, ומה פתאום, ואנחנו ננצח, ואל תדאגי. ואני כזה יורדת, ואני אומרת, מה קרה? חשבתי, קרה משהו ספציפי, אז היא אומרת, זהו, זהו, אין סיכוי, אין לנו סיכוי יותר, אין בשביל מה, הפסדנו הכל, ודיבורי ייאוש קשים, ואני מסתכלת עליה, כך אני אומרת לה, ואני שמעת את רוני, אומר לה, לא, מה פתאום, אנחנו בסדר, אנחנו ננצח, אנחנו, והוא ככה המשיך לאוטו, וככה ניסיתי גם אני קצת לחזק אותה, והיא הייתה נראית כמו, מי שמכירה את התמונה של אדוארד מונק, הזעקה, כאילו, זה היה פשוט היה לראות את הייאוש. זה היה לי נורא חזק לראות את זה. וחשבתי שזה לא משפיע עליי, אבל השפיע. וקמתי בבוקר, ואתם יודעים, אתם רואים את החדשות ורואים את זה, ובלילה כתבתי לבן, מה קורה, קר לך, יש לכם מספיק בגדים, וגשום, וקר, ו...
החיילים האלה כמו הילדים.
כן, כל אחד מהם זה הילדים שלנו, כולנו מרגישות את זה. זה ממש, ולחשוב שקר להם, ומה אתם אוכלים, ולי הוא תמיד משחק אותה שהכל בסדר, וגם שמעתי מאוד מזגין שהוא מבקש מבעלה, כשהוא פוגש אותו בכל מיני, את תגיד לי אמא שלי שאני פה, כאילו שאני לא רואה אחר כך סרטונים ברשת אותו מככה, ואני מבינה בדיוק איפה הוא. וישבתי כזה, זה הייתה כאילו שיחה עם אישה אינטליגנטית, מלומדת, בת כמעט 80 אני חושבת כבר ככה שיחה, זה היה לראות את הייאוש ואת העצבות ואת החידלון. והבן שלי הגיע בצהריים בין ה-13, ואמרתי לעצמי, שיחה מול שיחה, כן? שיחה מול שיחה, והוא מגיע והוא רואה אותי מתבחיינת כזה, והוא אומר לי, מה קרה? ואני אומרת לו, לא יודעת, אני לא... כל בוקר לקום ולשמוע לך עוד חייל ועוד חייל, ובמקרה הטוב זה עוד חייל ועוד חייל, יו, אני לא יכולה כבר, ו... אז הוא הסתכל עליי במין ביטחון כזה, הסתכל לי בעיניים ואמר לי, מה את חושבת, קברנו אותם וזהו, הם באדמה ונגמר העולם? הרי את יודעת איפה הם, את יודעת, הם הרוגי מלכות, את יודעת איפה הם נמצאים, את יודעת עם מי הם, את יודעת מה הם עושים. הוא פתאום חיזק אותי כל כך, והסתכלתי ואמרתי, יואו, כאילו, זה היה כאילו בין תקווה לייאוש, בין ייאוש לתקווה, זה כאילו היה... ואז לא, בכלל לא, אני לא מוסרת עכשיו בכלל מה שרציתי למסור, אלא אני פשוט רוצה לדבר על בין ייאוש לתקווה, ולראות איך בעצם רבי נחמן כל הזמן נותן לנו את העצות האלה של איך לא להתייאש, אין ייאוש בעולם כלל, ואיך להיאחז לישועתך קיוויתי אדוני, כאילו איך עד כמה הפער הזה בין המקום של הייאוש לבין התקווה, זה בעצם המטווח שבין חיים למוות. כי זה הבדלים מאוד מאוד גדולים, וכדי להדגים ולהסביר בעצם מה העצות שלו בתוך הנושא הזה, איך מחזיקים תקווה ואיך לא מתייאשים, אני בעצם רוצה לתת שלוש מעשיות קצרות, מאוד קצרות, שלוש מעשיות קצרות שאנחנו נעבור עליהן פה בשיעור ונקשר ביניהן. לכתחילה זה לא ייראה לכם כל כך מחובר אולי, אבל אנחנו נראה איך זה מתחבר, איך במעשיות שלו הוא נותן עצות שכשאתה מתעמק ומבין, אתה מבין מה העבודה שאתה אמור לעשות בעולם הזה, כאילו מה אתה אמור לעשות פה. אז מעשה אחד זה מעשה מביטחון, כן? שאני יודעת שמכירים את המעשה הזה, זה מעשייה מאוד מאוד מוכרת, ואנחנו לא נלמד אותה לעומק, ואנחנו רק ניקח ממנה כמה תובנות כדי להבין מה הכוונה המעשה בביטחון, כי כשקוראים את המעשייה הזאת, לכתחילה לא כל כך ברור מה ביטחון פה, כן? אני אתחיל לקרוא את המעשייה ולספר אותה אחר כך בקצרה, ככה במילים שלי, מעשה שסיפר רבנו ז"ל, מצוין פה, בזה, אני קוראת את זה מכל סיפורי רבי נחמן מברסלב, זה מהדורה של צבי מרק, מהדורה מאוד יפה מכתבי יד וכל מיני דברים, יש פה אוסף של כל החלומות והמעשיות והחיזוקים הסיפורים שרבי נחמן סיפר, והוא אומר ככה, מעשה שסיפר רבנו ז"ל ענה ואמר, עוד סיפרתי מעשה מביטחון וזוהי, זאת אומרת שאנחנו צריכים, אנחנו מבינים שהמעשייה הזאת מסתובבת מסביב לנושא של מידת הביטחון. בואו נראה מה הוא מספר פה. מלך אחד אמר בליבו, מי ימצא שלא יהיה לו לדאוג יותר ממני? כי יש לי כל טוב ואני מולך ומושל, והלך לחקור אחר זה. וכשאתה מסתכל על זה, אתה בעצם מבין שרבי נחמן מביא פה קודם כל איזושהי סברה, שאותו מלך מחזיק ממנה, והמלך הזה מחזיק מסברה מאוד שמקובלת עלינו בעולם הזה, בכל העולם המודרני בטח, שזה אם אני מלך ויש לי שררה, כן? אז יש לי ביטחון, ואני, אין לי מה לדאוג, כי אני מלך, אני מושל בכל, אם יש לי שליטה, אם יש לי מלוכה, אז ואני מושל ואני מנהל את העניינים, ויש לי, אז יש לי ביטחון כלכלי, מעמדי, יש לי מקום, יש לי הכל, אז יש לי ביטחון. והוא אמר, אני אלך לחקור אם יש מישהו שהוא דואג יותר ממני. הרי לי יש הכל, כביכול. הלך לחקור, והיה הולך בלילה, והיה עומד מאחורי הבתים להקשיב ולשמוע את דברי העולם. והיה שומע דאגת כל אחד, ושזה אינו הולך לו כסדר בחנות. הוא הלך לבדוק אם אנשים דואגים יותר ממנו, אם יש מציאות של דאגה בעולם. הוא אומר, אני לא דואג, אני מלך, אני מושל, יש לי הכל. אבל הלך לשמוע, נראה מה קורה אצל שאר העולם, שהם לא מלכים. אז בוא נשמע אם, אז הוא שמע באמת שיש אחד, יש לו דאגות של כסדר כחנות, זה דאגות של פרנסה, ואחר כך הלך לבית אחר ושמע שיש לו דאגה שהוא צריך למלכות, וכן כל שאר הדאגות של כל אחד ואחד. אחר כך מספר רבי נחמן, הוא הלך וראה בית אחד נמוך, עומד בקרקע, ועל החלונות למטה סמוכים ממש לארץ, והגג נופל ונשבר, ממש מתאר מצב של, אם עד עכשיו הוא דיבר על איזשהו ביטחון כמלך, של ביטחון קיומי, כן? כי הוא, יש לו נכסים ויש לו הכל. הוא עכשיו מגיע לאיזשהו בית מת ליפול, ואנחנו מבינים פה שעכשיו אנחנו הולכים לחזות באיזושהי מציאות שיפוכה לגמרי ממלכות ושליטה וביטחון כלכלי. וראה ששם יושב אחד ומנגן אל הכינור, שצריך להקשיב מאוד כדי לשמוע את הכל. זאת אומרת, הכינור, אפילו שהוא מנגן בו, אנחנו מבינים שהוא איזה כינור מאפן בשפה יפה, כן? כי אפילו לא שומעים את הניגון כמו שצריך. ושמח מאוד. מזהה אדם שמח. וגדרה?
לא הבנתי אם הוא דואג מרוב שיש לו נכסים את הרבה. אני חושבת איפה,
שהוא לא דואג. לא, הוא חושב שהוא בעל ביטחון. זאת אומרת, המלך מגדיר את עצמו, אני לא דואג. כי אני מלך, אני מושל, יש לי ביטחון כלכלי, יש לי הכל. אז אומר פה רבי נחמן, מלא את הירורי מחשבתו של אותו מלך, ואותו מלך אומר, אני לא דואג, אבל זה בגלל שאני מלך, ויש לי הכל, ואני מושל ושולט, ויש לי קניין ונכסים, אז אני לא דואג. אבל נלך לראות מה קורה עם שאר האנשים שאין להם מלכות. בוא נראה אם הם דואגים, וממה הם דואגים, ומה מצבם. הוא הולך לחקור אחר הנושא הזה. ואז הוא באמת מגיע אל אותו בית שבור, והוא רואה שם את אותו אחד מנגן בכינור, וכדרה עם משקה עומד לפניו, והמשקה היה קצת יין, ומאכלים עומדים לפניו, והוא שמח מאוד, מלא שמחה בלא דאגה כלל. המלך מתפלא. הוא פתאום רואה שהתזה של תחילת המעשייה, שהיא, אם אני מלך ואם יש לי הכל, אז אני לא אמור להיות בדאגה ובשמחה, הוא כבר רואה שהמציאות שמראה לו, שהתזה שלו לא כל כך עומדת על, לא יציבה התזה שלו. זאת אומרת, התיאוריה שהוא בנה לעצמו, שאם אני מלך ואיזה, הוא הלך ונכנס לתוך הבית ושאל בשלומו וישיבו. וראה את הגדרה עם המשקה לפניו ומיני מאכלים, והוא רק מלא שמחה. וכיבד אותו לשתות ושתה אל המלך, והיה המלך שותה גם כן, למען אהבה. ישב ככה איתו בסעודת רעים. אחר כך שכב המלך לישון, כן? והיה רואה שהוא אך שמח בלי שום דאגה. שימו לב את ההגדרה גם שרבי נחמן לאט לאט מטפטף לנו פה, מה זה שמחה מבחינת רבי נחמן? זה לא רק זה שהוא מנגן בכינור, וזה לא רק זה שהוא אוכל ושותה ויש לו, אלא הוא גם אך שמח ומלא וחסר דאגות. זאת אומרת, אם יש את האמרה היפה, צריך להבין ביהדות, שמחה, אין שמחה כהתרת הספקות. זאת אומרת, שמחה, כשאנחנו מבינים את המהות של השמחה, היא ממקום של ביטחון. ביהדות. שמחה זה לא רק שמחה של הוללות, אלא שמחה זה שיש לי איזשהו חיבור יציב, מאוזן בנפש, שאני חסר דאגות ומלא ביטחון. עכשיו, שימו לב שגם רבי נחמן מציין שהמלך נשאר איתו אחרי סעודת הרעים הזאת. זאת אומרת, בואו לא נראה רק איך אתה נראה כשיש חברה מסביבך ואנשים ושתייה וזה, בואו נראה איך אתה גם נראה שאתה הולך לישון. כשאתה הולך לישון כשאתה לבד, נגמרה הצגה מה שנקרא, כן? קיבלו את האורות, נגמרה הצגה, המלך רואה, ורבי נחמן מכניס פה, שימו לב, זה דקויות של דברים שאנחנו מזהים פה, שרבי נחמן אומר, בוא נבדוק אותך אם אתה שמח, אוקיי, שמח, 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 בוא נראה, חיבינו את האורות, הלכת לישון. איך אתה כשאתה הולך לישון, כשאתה לבד שם, בלי כל התפורה מסביב, ומציין פה המלך, שהוא ראה, שהוא עדיין שמח, בלי שום דאגה, כן? בבוקר עמד המלך, וגם הוא עמד וליווה אותו, ושאל אותו, המלך שואל את אותו אדם שהוא התארח אצלו בבית, עמת ליפול, שואל אותו, מאין אתה לוקח כל זאת? ועונה לו גיבור הסיפור שלנו, כן? אני יכול לתקן כל תיקוני הדברים שנתקלקלו, כי מלאכה שלמה איני יכול, רק תיקוני הדברים שנתקלקלו. ואני יוצא בבוקר, אני מתקן איזה דברים, ואני מקבץ איזה סך זהובים, ואז אני קונה לי את הדברים האלה של אכילה ושתייה. אמר המלך, אקלקלו זאת. שימו לב שקודם כל גיבור הסיפור של רבי נחמן זה אדם שמתקן דברים שבורים. שאם אנחנו זוכרות את מעשה מחיגר, שדיברו, רבי נחמן דיבר הרבה על תכלית העולם, להשקות אילנות וכדומה, שהוא דיבר על זה ויש לו הרבה אמרות שהוא אומר בשיחות הר"ן וכדומה, שאין כמו להחיות אנשים. זאת אומרת, מה זה לתקן דבר שבור? זה גם לפגוש אנשים שבורים בנפש, ולהחיות אותם על ידי חיוך, על ידי שמחה, להשחות אותם בדיבורי אמונה. אז גם הגיבור של הסיפור פה, רבי נחמן מציין, שהוא לא יודע לעשות מלאכה שלמה. שימו לב שזה גם דיוק. הגיבור של הסיפור שלנו שהוא כל כך שמח, כמו במעשייה מחכם ותם, מי שזוכרת, מעשייה מחכם ותם, שהתם היה עושה מנעלים עקומים. גם פה רבי נחמן מציין שהשמחה נמצאת אצל אדם, שאם אנחנו נסתכל עליו בראי עיניים של החברה המודרנית, הוא לא הכי מוצלח. כן, הוא לא יודע לעשות משהו שלם ולעשות מלאכה ואיזו אומנות מיוחדת וזה. הוא כולם מתקן דברים שבורים. אבל זה מספיק לו למחייתו, ואומר המלך, אני אקלקל לו את זה. אוקיי, אתה שמח? בוא נראה אותך אם אני אקח לך את מה שיש לך. מה זה מזכיר לכם המשפט הזה? בוא נראה אותך שמח אם אני אקח ממך את מה שיש לך. את הפתיח של מעשה משיבת קבצנים, כן? שהמלך נותן לבנו את המלוכה עוד בחייו ואומר לו, תראה לך שאתה עתיד לרדת מהמלוכה, ורק תיזהר שלא תהיה בעצבות. אני כבר פותחת לכם פה Windows, לכיוון לאיזה כיוון אנחנו הולכים פה בשיעור. אמר המלך, אני אקלקל לו את זה. הלך המלך ונתן כרוז, שכל מי שיהיה לו דבר לתקן, לא ייתן לשום אדם לתקן, כי אם יתקן בעצמו, שיקנה לו חדש, כן? אין יותר אל תזכן, אין יותר מישהו שמתקן דברים חדשים, חוק יוצא במדינה, המלך מחוקק חוק, אסור לתקן דברים שבורים. מה זה אומר? שאותו אחד חסר עבודה, כן? איבד את הביטחון שיש לו בפרנסה. בוא נראה. בבוקר הלך לשאול אותו גיבור של הסיפור, הלך לשאול אחרי תיקוני דברים, ואמרו לו שגזר המלך שלא ליתן לשום אדם לתקן. ואז מציין פה רבי נחמן, הרע בעיניו. זה היה בעיניו רע.
רציתי לשאול, הוא ידע שהמלך היה עצמו, או שהמלך לא הציג את עצמו?
לא, הוא לא הציג את עצמו כמלך, ברור שלא. הרע בעיניו, מציין רבי נחמן. זאת אומרת, עכשיו רבי נחמן מתחיל ללוות את גיבור הסיפור במציאות, שהמציאות מתקלקלת לו, הדברים לא הולכים כשורה, לא הולכים כסדר כמו שהוא רוצה שהדברים יקרו, כן? מה הוא עשה? קודם כל הרה בעיניו. כן, רבי נחמן מאוד 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 ריאלי. אין לו ציפייה בכל המעשיות שלו, תשימו לב, בכל מעשייה ומעשייה של רבי נחמן, יש איזושהי מציאות שגיבור הסיפור עובר איזשהו כאוס בחיים שלו. עכשיו, בתוך הכאוס הזה, רבי נחמן לא מנסה לתאר את אותנו, את הבני אנוש, בתור איזה שהם מלאכים שנמצאים במין, כזה הכל, הכל לטובה וציוצי ציפורים. לא, הוא מאוד ריאלי, הרע בעיניו. זה בייס אותו. כאילו, וזה מה שאני אומרת גם המון פעמים שאני אוהבת אצל רבי נחמן, שהוא נותן לך את הלגיטימציה להגיד, אאוץ', כואב לי. כואב לי, מבאס אותי, אני סובל, אני בדיקי, אני, כאילו, המסיעות שלו שנפתחות, אספר לכם לא, איך לא תהיו במראה שחורה, כי אני יודע שאתם במראה שחורה. יש איזשהו מקום מאוד מאוד מציאותי של ההסתכלות על, על בני אנוש, לא מצפים איתנו להיות מלאכים. בואו נראה מה עושה גיבור הסיפור. הלך וראה גביר אחד שחוטב עצים, שאל אותו למה אתה חוטב עצים, האם זה לכבודך? אמר לו, חזרתי אחרי איש יכתוב ולא מצאתי. ואז הגיבור של הסיפור משכנע אותו ואומר לו, תן לי, אני אכתוב עצים בשבילך. עמד וחטב את העצים ונתן לו זהב, וראה שזה טוב, הלך וחטב עוד עצים, עד שקיבץ וב זהובים, וקנה שוב כל הסעודה שלו לערב, והיה שמח. והמלך הלך שוב לראות. וראה שזה יושב, והמשקה ומאכלים לפניו ושמח, כן? והוא שאל אותו מאיפה אתה מביא את הממון, והוא אומר לו, פעם תיקנתי דברים, ואחר כך גזר המלך שלא לתת, אסור עוד לתקן דברים, אז הלכתי וחטפתי עצים. עכשיו, אני לא אספר לכם את כל הסיפור פה, כן, אבל אפיזודה אחרי אפיזודה, כל פעם שאותו גיבור של הסיפור, האומלל הזה שנפל עליו המלך, מוצא איזושהי מלאכה אחרת להתפרנס, המלך מקלקל לו את זה. עכשיו, בכל פעם רבי נחמן מציין, כן, הרע בעיניו כי אין כסף. התבאס, אין לו כסף, אין פרנסה, הרע בעיניו, זה רע בעיניו. עוד פעם, הוא מחזיק לנו פה גיבור של סיפור, שהכותרת של הסיפור היא מעשה מביטחון, שהגיבור של הסיפור הוא מאוד אנושי. הוא לא, שזה מפתיע, כי אם אנחנו נסתכל על זה, עכשיו לאורך כל הדרך, הוא בהתחלה חוטב עצים. ואז המלך מכריז שאסור לכתוב עצים. אז הוא הולך לנקות דיר. ואחרי זה המלך מכריז, אסור לנקות דירים יותר. כל אחד שינקה לעצמו. והמלך כל פעם שהוא מוצא איזושהי מלאכה אחרת, חוזר אליו בערב, רואה אותו שמח, והמלך מתבאס לראות שהוא שוב שמח וחסר דאגות. והמלך כל פעם מוציא גזרה חדשה, איך אני מנטרל אותך עכשיו, איך אני הורס לך עכשיו את הפרנסה שלך, כן? עד שבסוף הוא לא מצא מה לעשות עם עצמו, ואז הוא הלך לאיזה מיניסטר שלקח אותו כחייל, ושכר את החייל והזכיר אותו, והוא חיכה שכל יום בבוקר הוא ייתן לו את השכר, והוא נתן לו מדים של חייל, תלה לו חרב בצידו ושלח אותו למקום שהיה צריך, כן? ואז מספר פה רבי נחמן, כשהוא גמר את כל העבודה שלו כחייל, הוא השליך את הבגדים עליו וקנה לו כל הסעודה, והלך לביתו והיה שמח, וכל זה ממשיך וממשיך, והמלך קולט שגם כחייל הוא מקבל שכר יום ביומו, אז המלך ממציא המצאה חדשה, גוזר גזרה חדשה, לא לשלם לשכיר ביומו. החייל יעבוד, אל תשלם לו כל יום. תשאיר אותו, מה שנקרא, בלי כסף. מה עשה אותו גיבור הסיפור שלנו, כן? מה הוא עשה? לא, הוא הלך למיניסטר, לשר, ביקש שישלם לו, הוא אמר לו, אני מצטער, המלך גזר שלא לשלם לשום אדם היום. כן, אני יכול לשלם לך, מה, איך הוא לא מה? לא, הוא חי, אדם, טעם, פשוט. טוב, מה שנקרא, אנשים לפעמים, בואי, כשאנחנו מסתכלים על המעשייה הזאת, כן? הוא אומר לו, רגע, תני לי לסיים פה, ואז הוא אומר לו, מה עשה? הלך ושבר חתיכה מהחרב, שזה מפלדה, ועשה לעצמו חרב מעץ, מכר את הפלדה, והחקיר את זה, וכן, ואז הוא אמר לעצמו, אחר כך שישלמו לי, אני אבדה את החרב חזרה וחזרה וזה, ואז עוד פעם קנה סעודה, ועוד פעם חגג, ועוד פעם היה מבסוט, והמלך הולך עוד פעם לבית וקורא למיניסטר הזה ואומר לו, איך יש לו כסף? מה שילמת לו? אז השר נשבע לו, לא שילמתי לו כלום, אני לא יודע מאיפה יש לו כסף. ואז המלך קולט שהוא מכר את החרב, הלך המלך, לביתו, וקרא את המיניסטר, קרא את השר, וציווה עליו באשר, יש לי אדם עכשיו שהוא חייב מיטה, תקרא לחייל הזה ששכרת שהוא האיש הנעל, ותצווה אותו דווקא, אני רוצה שהוא יחתוך עכשיו את הראש של אותו נאשם, שהמלך עכשיו פסק את דינו, שהוא חייב מיטה. השר הלך ועשה אכן, וקרא את אותו גיבור סיפור שלנו ובא לפני המלך, והמלך ציווה שהתאספו כל השרים כדי להראותם את הצחוק הזה, השחוק הזה, שנמצא איש שנעץ חתיכת עץ במקום החרב. המלך כבר יודע את התרמית שעשה פה אותו גיבור סיפור שלנו, והוא בא לפני המלך, אותו גיבור סיפור שלנו, האיש חסר הדאגות ומלא בשמחה, הוא בא לפני המלך ונפל לרגלה ושאל לו, אדוני המלך, על מה נקראתי? אמר לו, כדי לחתוך את הראש של החייב מיתה. השיב והתחנן לפניו, באשר שמעולם לא שפך דם. והמלך אמר לו שהוא דווקא מוכרח אתה לכרות את ראשו, לשפוך דם. ואמר אותו גיבור סיפור שלנו, מה, יש על זה פסק ברור על זה? אולי הדין הוא שלא כל כך ברור שהוא חייב מיתה, ואני לא שפכתי דם מעולם, כל שכן שישפוך דם שאינו ברור אם הוא חייב מיתה? ישיב המלך, יש פסק, בוודאי. הדין ברור שחייב מיתה, כי בוודאי יש פסק על זה. ואתה מוכרח שאתה דווקא תשפוך דמו. ראה, אותו גיבור סיפור שלנו, ראה שאי אפשר לפעול אצל המלך. פנה עצמו אל השם יתברך ואמר לו, אל שדי, אני לא שפכתי דם מעולם. ובאם זה האיש אינו חייב מיתה, יהיה נעשה מהברזל עץ וחטף את החרב ושלפה, וראו שהיא עץ. וראה המלך שהוא איש נאה כזה ופטרו. כן, יש בנוסחים אחרים, כתוב שהמלך צחק צחוק גדול, וכאילו מאוד נהנה מהגימיק הזה של, או, איי, של אותו גיבור סיפור. ואני שואלת שאלה אחרת, אוקיי? הכותרת של המעשייה הזאת היא מעשה מביטחון. זאת אומרת, כשאנחנו חושבים על ביטחון, אנחנו מבינים שמדובר בביטחון, בביטחון בהשם, אז מה שאני לא מצליחה להבין, אם מדובר בביטחון השם, אנחנו הרי לא ראינו את הגיבור של הסיפור פה, אף פעם פונה או מתפלל אל הקדוש ברוך הוא, נכון? אם יש לך ביטחון וזה ביטחון בהשם, אז מן הראוי שאתה עכשיו תתחיל להתפלל, ותתפלל לפרנסה, ותעשה סגולות, ותשתתך לקברות צדיקים, ותפעיל, תבקש שאנשים יתפללו עליך, תעשה. מה אנחנו רואים פה כל הזמן לאורך כל הדרך? שהחלתי לקרוא לזה מעשה באדם יצירתי. מעשה בבן אדם מניפולטיבי, מעשה בבן אדם שהוא גמיש במחשבה. אבל לא, רבי נחמן קורא לזה מעשה מביטחון. עכשיו, אני רגע שמה את המעשייה הזאת בצד וקורא לכם קטע ממשל אחר של רבי נחמן, כי זה מתחבר לי אחד לשני וזה נותן תשובה על זה. יש לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, וגם בסוף... לא, הוא עושה פעולות כל הזמן. הוא עושה כל הזמן פעולות. הוא עושה כל הזמן פעולות, אבל בואו נקריא לכם עוד משל שאיכשהו מתחבר לי עם זה. ואית המשל, כן? זה משל שהוא בכלל מביא בשיחות הר"ן רבנו, רבי נחמן, וזה משל בכלל על מישהו שלומד ושוכח. יש לו איזשהו דיבור שלם על נושא של שכחה, למה אנשים בעצם לומדים כל הזמן, הרי הם לומדים ושוכחים, לומדים ושוכחים, הוא מדבר על מעלת השכחה, אבל אני רוצה לקרוא את הקטע הזה. דרך אגב, אני יודעת שהמשל הזה גם נמצא במדרש ויקרא רבה, פרשה יוטץ סימן ב', ראיתי את זה גם במקום אחר, זה לא משל שרבי נחמן המציא, אבל זה משל שרבי נחמן מוסיף לו פה קצת נופח, וזה המשל. המשל שרבי נחמן אומר כך, המשל אחר, שסחרו, זה נקרא המשל החביות הריקות, שסחרו אנשים למלות חביות, והחביות היו נקובים, וכל מה שהיו שופכים לתוך החביות נשפך לחוץ. והטיפשים אמרו, שימו לב שרבי נחמן קורא להם טיפשים, אמרו, הועיל וחוזר ונשפך לחוץ, למה לנו ליגע ולמלות מאחר שאחר כך זה נשפך? אבל לחכם אמר, מה לי בזה? הלא פורעין לי על היום, וסחרי לא יקופח מכל יום ויום, כי אני מוזכר לימים, ומה לי אם נשפך? שימו לב המשל הזה, מה מספר פה רבי נחמן? רבי נחמן מספר פה על בעל מפעל, כן? בעל מפעל, שברא חביות עם נקבים, 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 חלולים, חלולים. ברא אותנו חסרים. עכשיו, אומר רבי נחמן, הטיפשים, אומרים, אם אני לא מצליח להתמלא, אם אני לא מצליח למלא את החביות, אז אני לא אמלא. יאללה, ביי. עכשיו, זה נשמע הגיוני. למה אתה קורא להם טיפשים? אם היה לי פועל, כן, שהיה כל הממלא את החבית וכל היין היה נשפח, אז זה בעיניי דווקא פועל חכם שהוא בא להגיד לי, תקשיבי, החביות נקובות, מה, אני עובד פה על פרש? ממלא, 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 ולא יוצא לי מזה שום תועלת? כאילו, ורבי נחמן קורא לו טיפש. ואת החכם שבא ואומר, אני סחרו אותי יומית. אמרו לי, המשימה שלך למלא את החבית. לא אמרו לי מה צריך להיות התוצאה. לא אמרו לי מה צריך להיות, שאני חייב למלא את החביות האלה. אז אני, מה אכפת לי, משלמים לי שכר יומי. מה שבאתי לעשות פה, זה התפקיד שלי, אני עושה את זה. עכשיו, תקלטו איך זה מתחבר לי למעשייה של מעשה מביטחון, כן? אנחנו מורגלים לחשוב בחברה המודרנית בכלל, כן? בפרט בחברה המודרנית, זה שאני באתי לעולם הזה כדי להצליח. כל מה שאני עושה, כל מה שאני זה, אני רוצה לראות הצלחות. ואנשים מזוהים עם החבית הזאת הנקובה, החבית הזאת, הם רק מחפשים איך למלא אותה. איך למלא אותה בהצלחות, בכישרונות, בגאוות, כן? בגאווה, בכבוד. מה שבעצם רבי נחמן מנסה להראות לנו פה, זה שאותו אדם ממעשה ביטחון, אותו הגיבור של הסיפור שלו ממעשה ביטחון, מה הייתה החוכמה הגדולה של אותו אדם ממעשה בביטחון? החוכמה שלו הייתה, זה שהוא מעולם לא הזדהה עם התדמית החיצונית שלו, כאילו שזה הוא. כמה מאיתנו, כשאתה שואל שלום, מה שלומך, מי את? אנחנו ישר נציג את עצמנו, את התדמית שלנו. נכון? אנחנו ישר נספר מה המקצוע שלי, מה האומנות שלי, מה הכישרונות שלי, מה ההצלחות שלי, מה יש לי, מה אין לי. אני לא אומרת שמיד נציג את זה בשיחה ראשונית, כן? אבל יש פה איזושהי סיטואציה שאדם מזהה את עצמו עם כל הקניינים שהוא רכש לעצמו, עם כל היין, שהוא מילא את החבית הריקה שלו, שעם נקב בתחתית, כן? אבל האדם מזדהה, אנחנו, כולנו, כן, בואו, מה שנקרא, נודה על האמת בכנות, אנחנו מאוד מזדהים עם כל מה שאנחנו ממלאים את עצמנו כל החיים. אנחנו מבחינתנו, באנו לעולם הזה למלא את עצמנו בהצלחות, בקריירה, בכסף, בממון, בתורה, גם בדברים טובים. אני לא אומרת שזה דברים לא טובים. אבל רבי נחמן נותן לנו פה איזושהי דקות של הבנה, שכשאדם תפוס בחיצוניות שלו, בקניינים שלו, בתדמית שלו, כל מעשה קטן שקורה שמטלטל את המציאות שלו, בעצם גורם לו למציאות של התרסקות. זאת אומרת, אם התחלנו את השיעור בדיבור על בין ייאוש לתקווה, כן? אז אנחנו צריכים להבין שאיזה אדם מצליח להחזיק את עצמו בשמחה ובלי דאגות, אדם שבעצם לא תפוס בשום דבר מהקניינים של העולם הזה שלו. זאת אומרת, מידת הביטחון, למה רבי נחמן קורא לזה מעשה מביטחון? כי אותו גיבור סיפור שלנו מחליף מקצועות, עבודות, סיטואציות. יש בו איזושהי גמישות מחשבתית וגמישות אמונתית שהוא כגמול על האימו. היום אני עובד בזה, מחר אני עובד, אני לא מזדהה עם זה. יש לי יכולת של גמישות כי אני לא תפוס בשום דבר מההוויה החומרית שלי. אני... זה לא אני, בתדמית. אני זה לא מה אני עושה, מה יש לי, מה אין לי, הצלחתי, נכשלתי. ויש פה דיבור מאוד מאוד יפה של רבי נחמן בעצם שבא ואומר, תבין, לא עליך המלאכה לגמור. ממך מצפים לעשות פעולות, פעולות של אמונה, פעולות של פרנסה, פעולות של להתחתן, להביא... יש לנו פעולות בעולם הזה, באנו לפה לעשייה. לא באנו פה לשבת כמו אותם פועלים טיפשים ולהגיד, לא הצלחתי. אין לי סיכוי להגיע לפסגת המלאות של העולם הזה, אז אני מתייאש. כשבעצם זה מתחבר לתחילת השיחה שלנו, שכאילו יש מצבים קשים בחיים, שבהם הקדוש ברוך הוא מנער אותנו, לוקח לנו, יש גזרה מהמלך. אין יותר פרנסה מהכיוון הזה. אין יותר ביטחון בכוחי ועוצם ידי מהמקום של הצבא וכל הדברים שהאמנו בהם בצורה מוחלטת. זאת אומרת, לוקחים את המציאות הגשמית של האדם ומטלטלים לו אותה, מזיזים לו אותה. מה אתה עושה עכשיו? איך אתה מגיב? אתה מתייאש? אתה אומר, זהו, הפסדנו, ייאוש, אין עולם, אין חיים, נופל לתוך עצבות, דכדוך, ייאוש וכדומה. או שאתה מבין, סליחה, אני... החבית מתרוקנת, אף אחד לא מצפה ממני למלאות, להצלחה, שהכל לתקתק, שהכל... העולם הזה, זה לא הקטע שלו. אין חביות מלאות.
אתה מזכיר את הדימוי לצינור, כאילו, שזה רק...
ממש, נכון. זה ממש דימוי שכמו, אני כמו משפך שמעביר שפע פה בעולם, ואני עושה את הפעולה שלי, אני לא אחראית על התוצאות. החבית תתמלא, תתמלא, לא תתמלא, לא תתמלא, ורבי נחמן עוד מביא את זה בדיוק, בדיוק, שהוא גם אומר, העיקר זה הרצון שלך, העיקר זה העבודה היומית שלך, הרצונות הטובים שלך. יתמלא או לא יתמלא החבית, עזוב. ואני מספר לך, כולנו חביות נקובות. לכולנו יש מה שנקרא חסרונות. לכולנו יש מקומות שמהם ינזל לנו השפע ולא ילך. לכולם יהיה בחיים מציאות שיהיו מקומות ששם מהנקב יצא לנו כל השפע. זה לא מה שאני מצפה ממכם לעשות. ואני רוצה להקריא את זה, וזה מתחבר מאוד מאוד למה שסיפרתי לכם על השיחה עם המתוקה הזאת, עיתונאית הארץ, שפגשתי אותה אתמול מיואשת מהעולם והחיים. ותראה איך רבי נחמן אומר את זה בשיחות תרן בנון ג', סימן נון ג'. הוא אומר ככה, מי שיש לו אמונה, חייב חיים, והוא מבלה ימי חייו בטוב תמיד. כי כשהולך לו כראוי ויש לו טוב, בוודאי טוב לו. כן? ואפילו כשאינו כך, דהיינו שאין מתנהג לו כסדר, ויש לו איסורים חס ושלום, גם כן טוב. כי הוא בטוח שאף על פי כן, השם יתברך ירחם עליו להבא, ויטיב אחר איתו. כי מאחר שהכל מיתו יתברך, בוודאי הכל לטובה. אבל מי שאין לו אמונה חס ושלום, חייו אינם חיים כלל. כי תכף כשעובר עליו איזה רעה, שוב אין לו שום חיות. כי אין לו במה לנחם עצמו כלל. מאחר שאין לו אמונה כלל ואין לו שום חיות ושום טוב, מאחר שהולך בלי השם יתברך ובלי השגחה, רחמנא ליצלן, אבל על ידי אמונה מה טוב ויפה החיות שלו. תשימו לב, רבי נחמן מדייק את זה פה, כן? הוא מדייק את זה פה ואומר את זה. אנחנו לא מתיימרים לחשוב שאנחנו חיים באיזשהם חיים נאיביים, שאנחנו נמצאים, האמת היא שמדברים על זה שזה, כשיבוא המשיח, אז כן יהיה מצב שאתה תברך על הרעה כשם שברכת על הטובה. כי הבהירות תהיה כל כך גבוהה מבחינה אמונית, שאתה תראה איך כל רע בעצם תכליתו טוב. אנחנו כרגע נמצאים בתוך סיטואציה שאנחנו כאילו נמצאים במקטע של החיים שלנו, שאנחנו עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות, אבל בלי אמונה זה ייאוש מוחלט. עם אמונה יש לך איזשהו קו של תקווה, והוא ממשיך את זה פה בשיחה נוספת שלו, ואומר לחסידים שלו, ענה ואמר, חזקו ואימצו כל המייחלים לאדוני, כל המייחלים דייקה, אפילו אם אינכם זוכים לשום קדושה ועבודה חס ושלום, רק מייחלים לבד, כן? זאת אומרת, אפילו אם החביות שלכם לא מתמלאות, ואתם רק ממשיכים עם העבודה הזאת של הרצון למלא את החבית, וממשיכים שוב ושוב למלא אותה, ושוב ושוב חוזרים בעבודה של אמונה ומצוות, ועושים את מה שצריך לעשות פה, מה שסחרו אותי לבוא לעשות פה בעולם הזה, מצוות ומעשים טובים. ואפילו שאני לא זוכה לאיזה שהם הערות של קדושה, ואני רואה איזה הצלחות גדולות בחיים שלי, אפילו שהחבית נשארת ריקה ואני לא רואה הצלחות, עצם זה שאתה מייחל, שאתה בתקווה לדבר, אף על פי כן אומר רבי נחמן, חזקו ואימצו, ואל תיפלו משום דבר שבעולם, יהיה איך שיהיה, כן? והוא חוזר ואומר את זה, שכל אדם צריך לחזק את חברו, לבל ייפול בדעתו משום דבר שבעולם, ואפילו אם הוא יודע בעצמו, שהוא כמו שהוא, כמו שאמרתי לכם, שאני באתי היום לחזק, שאני כולי פיטה, כן? פיטה לפה, מחוקה וקשה לי, אבל הוא אומר פה, אף על פי כן יחזק את חברו, כי את חברו בקל יותר מלחזק את עצמו. כי אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים. זאת אומרת, אני באתי על הפנים, באתי לחזק אתכם בכאילו, כן? לא רימיתי, אמרתי לכם על ההתחלה, כל היום בכיתי. אבל באנו לחזק אחד את השני, כן? כי אין רעה גדולה מנפילה. וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, שימו לב איזה יופי. תראו מה רבי נחמן אומר פה. לעניין מלחמה, זה המציאות שלנו, אנחנו נמצאים במלחמה. לעניין מלחמה הגשמית, כן? על הפסוק, אל תראו ואל תארצו וכו. אל תראו משפעת הגלגסים ואל תארצו מכל הקרנות. שכל הדברים האלה עוברים על מי שחפץ לכנוס בעבודת השם. שכמה מיני מלחמות ופחדים ושפעת הגלגסים וכל הקרנות וכו. שזה מה זה קלגסים וכל הקרנות? זה כל הקולות של המלחמה וכדומה. הזקות, הטילים וכל מה שאנחנו עוברים, זה עובר על כל אחד ואחד, ואומר רבי נחמן, וצריך לעמוד על עומדו, לבלי להניח את מקומו בשום אופן בעולם, ולצפות לישועה תמיד, כן? הוא ממשיך את זה פה לעניין מלחמה, שתחילתה במפלה ניסה, כן? הוא גם מדבר על מלחמות שאתה גם נראה לך שאתה הפסדת במלחמה, אבל אז הוא אומר, אנא מפניך אברח, והוא אומר, צריך להיות עקשן גדול בעבודת השם, וממשיך פה בדברי התחזקות, ובהמשך הזה אני רוצה לסיים עם תורה, בתניאנה של ליקוטי מאורן תורה פי ב', כשאומר פה רבי נחמן, כשהולך לאדם שלא כסדר, זהו התנגדות הרצון, אני רוצה שיהיה כן הדבר, והדבר להפך. שימו לב, זה כל מה שקרה במעשה בביטחון שקראנו, הוא כל הזמן מתאמץ על הפרנסה שלו. עכשיו, לא משנה שרבי נחמן מספר לנו שיש פה איזה מלך שמשבש את המציאות. כן? שימו לב שגם רבי נחמן במעשה מביטחון מספר לנו מה קורה מאחורי הקלעים. מאחורי הקלעים יש פה איזה מלך שמחליט לשבש לנו את החיים. כן? לא חלילה מרשעות, אבל תראו איך הוא אומר את זה פה. כשהולך לאדם שלא כסדר, זהו התנגדות הרצון. אני רוצה שיהיה כן הדבר, והדבר להפך, שלא כסדר. וזה בחינת מלחמה. כי כל מלחמה היא התנגדות הרצון. היא בחינת שלא כסדר. וזהו כי תצא למלחמה. כשהולך לך שלא כסדר, היינו התנגדות הרצון. זה כל המציאות הרי, תמיד מתי המציאות מבאסת? מתי רע לנו, כביכול? כשהמציאות לא קורית כפי שאני רוצה שהיא תהיה. אז אני נכנסת פה למלחמה, נכון? אני ישר נאבקת עם המציאות, אני מנסה לשנות את המציאות, אני מנסה מניפולציות. שימו לב בגיבור שלנו מנסה בביטחון, הוא לא נלחם במציאות. הוא לא נלחם במציאות. יש פה איזושהי השתוות עם המציאות. לא הולך לו כסדר מול הדבר הזה של הפרנסה שלו מתיקון דברים, הולך מחפש משהו אחר. יש לו איזה סוג של גמישות מחשבתית ויצירתיות מופלאה. הוא לא נאבק במציאות. יש באמת משל מאוד יפה, עליזה אומרת פה נהר, יש באמת משל מאוד יפה, בפסיכולוגיה זה מדובר הרבה, שנהר יש לו שתי גדות, גדה אחת של כאוס, שזה הכל כזה בלי סדר ושחרור מוחלט, בלי גבולות, והגדה השנייה היא גדה של נוקשות. ואדם חייב ללמוד לחיות את חייו בתוך הנהר באמצע, בתוך זרם של חיים, שהוא נע בין כאוס לבין נוקשות, אבל הוא חייב לא להיות בנוקשות ולהיאבק במציאות ולהתאפס על דברים באובססיה, אלא הוא צריך ללמוד להרפות. מצד שני, ההרפאיה היא לא מביאה למקום של כאוס, שבו אני מתנהל בחיים שהם הפקרות. זה לא או הפקרות או אובססיה של נוקשות, אלא מקום של זרימה באמצע, שבו אני לומד לזרום את החיים, להיות גמיש עם החיים, לא להתאפס באובססיה על שום דבר, וזה מדובר על הכל, על מערכות יחסים שלא הולכות, על עבודה שלא הולכת, על בכלל מערכות יחסים. מערכות יחסים, אם אתה נתפס להפקרות או לנוקשות, אין סיכוי למערכת יחסים הזאת, לא ביני לבין עצמי, לא ביני לבין אנשים אחרים. החוכמה שלנו היא למצוא את הזרימה של הנהר באמצע, וזה הבחור הזה שלנו, הגיבור שלנו, ממעשה מביטחון, אנחנו שמים לב, שכל הביטחון שלו שרבי נחמן כל כך מעלל ומרים אותו, זה ללמוד ממנו את הריקוד הזה של החיים. איך הוא זורם עם החיים, הוא לא נתפס על שום דבר, או שום דבר לא מייאש אותו. יש בו איזושהי חיות ושמחה שמובילה אותו הלאה לסיטואציה הבאה. וכולו במין המון תקווה לקראת הסיטואציה הבאה. ואז הוא אומר פה רבי נחמן, הוא נתנו השם אלוקיך בידך, הוא אומר שכשהולך לך לא כסדר, כי תצא למלחמה, כשהולך לך שלא כסדר, הוא נתנו השם אלוקיך בידך שיבוטל כל הרצונות נגד רצונך. אימתי כך, הוא אומר, ושבית השוויו, כשתהיה פה בבחינת מה. שימו לב איזה יצא הוא נותן לנו פה, הוא בא ואומר, כן? הוא בא ואומר, כשאדם נמצא במציאות שהמציאות נלחמת בו, הדברים לא הולכים לו כסדר, לא כפי שהוא רוצה, הוא אומר לו, אתה צריך להיות בבחינת מה, ואנחנו מה. מה זה אומר? הוא אומר זה פה בתורה שלמה שהוא מסביר את זה, שתמיד כשיש לי סיטואציה שהמציאות של החיים שלי מתנגדת לי, שאני יודע אם דברים הולכים שלא כסדר, זה בגלל שנפלתי בפגם של אנה אמלוך. חוזרות על זה, גנבתי לו את הכתר. כשאני גונבת לו את הכתר, אומר רבי נחמן, כי תצא למלחמה ונפלת בשוויו, והוא אומר, היצא לזה, התבטלות. מה זה התבטלות? אני לא נתפסת בתדמית, באגו, ברצונות. מה עושה פה הבחור הזה של מעשה מבעל ביטחון? הוא חסר אגו, הוא בהרפיה, הוא זורם עם המציאות, אין לו רצונות שלו, אין לו, רגע, אני עכשיו בניתי קריירה שאני מתקן דברים שבורים, מה לקחתם לי את המציאות? זורם לדבר הבא. שוב, אז הבחינה של הביטול, מסביר רבי נחמן, היא בעצם התשובה לכל המציאות הזאת של כאוס. החיים שלי נכנסים לכאוס, דברים קורים שלא קשורה, אני במלחמה, יש לי מלחמה מסביבי, אני נכנס לאיזשהו תדר של הרפיה, אוקיי? ואת התדר של הרפיה הזה, רציתי להביא עוד משל אחד שנותן לנו פה קצת את המציאות של הדברים, אולי נשמור את זה לשבוע הבא. ואני רוצה להקריא פה כמה פסוקים ממאמר התקווה של רבי חיים, רבי משה חיים לוצאטו, כן, הרמח"ל. אז אומר פה הרמח"ל במאמר היפה הזה של מאמר התקווה, לישועתך קיוויתי ראשית הבריאה בתקווה, שכל התחתונים מצפים לשפעת עליונים על ידי תפילה או שיר, ושכתוב בראשית ברא אלוקים אין ראשית אלא תקווה. ולמה אני חוזרת על הנושא הזה, ואני לא אקריא פה את כל המאמר, אני ממש ממליצה לקרוא את זה. הוא בא ומסביר שבעצם בכל זמן שאתה נמצא בצרה, בכל זמן שאדם נמצא בצרה, הפתרון שלו, מה הפתרון של אדם כשהוא נמצא בצרה? להתבטל. ושימו לב לדיבור יפה שרבי נחמן היה לוקח את זה, ובזה נסיים, מספר את זה הרבה הרבה לתלמידים שלו. הוא סיפר שהוא היה גר ליד נהר מאוד גדול. מי שיודע, מי שהיה איתנו באוקראין, יודע ששם נהרות מאוד מאוד גדולים. והוא מאוד היה אוהב רבי נחמן כחלק מעבודת השם שלו, היה בונה לעצמו איזו רפסודה רעועה שכזאת, והיה יוצא להפליג איתה בנהר. עכשיו, הוא לא ידע להניג את הספינה, לא היה לו מיומנות של ספנות וכדומה, וכשבא בתוך הנהר, רחוק מהיבשה, הוא לא ידע כלל מה לעשות כשהספינה מתנדנדת וכמעט שטבע חס ושלום, ואז צעק להשם יתברך והרים ידיו אליו כראוי, וכן כשהיה תלוי בידיו על החומה בטבריה, הוא גם מספר על מקום שהוא נמלט וכמעט טבע בסיפור הנסיעה שלו ארץ ישראל, הוא היה גם כן מרים את ידיו. ואז גם כן, והוא היה רגיל לספר את זה, ורצה להכניס בליבנו, מספרים התלמידים שלו, שכך צריך כל אחד, ותשימו לב למילים האלה, כך צריך כל אחד ואחד לצעוק להשם יתברך, ולישא ליבו אליו יתברך כאילו הוא באמצע הים, תלוי על חוט השערה, שערה מלשון שערה, והרוח שערה בסמך סוער עד לב השמיים, עד שאין יודעים מה לעשות, וכמעט אין פנאי אפילו לצעוק, אבל באמת, בוודאי, אין לו עצה ומנוס, כי אם לישא עיניו וליבו להשם יתברך, וכך צריכים בכל העת להתבודד ולצעוק להשם יתברך, כי האדם, אומר רבי נחמן, בסכנה גדולה בזה העולם, כאשר יודע כל אחד בנפשו והבן הדברים היטב. ואני אוהבת להגיד שהחוט השערה הזאת שאנחנו תלויים בו, שאנחנו תלויים בחוט השערה, זה חוט התקווה. לישועתך קיוויתי אדוני. המקום הזה של המרחק הדק הזה בין להתייאש בסיטואציות קשות, לבין להיות מלא ביטחון ותקווה. ואיך מתמלאים בביטחון ותקווה? מהמקום הזה שאנחנו מבינים, ואנחנו מה? אנחנו בידיים שלו. מה שלא יקרה, אנחנו בידיים שלו, והוא הבטיח לנו שאבא לא עושה רע לילדים שלו. אנחנו לא רואים את כל הפאזל, לא מבינים את כל התמונה, לא מבינים מה התוצאות של הדברים, לא מבינים חשבונות שמיים, לא רואים את התמונה בגדול, אנחנו רואים חתיכת פאזל, אבל אבא לא עושה רע לילדים שלו. זה שיר של יאיר אלייצוב. אז שנזכה. האמת שרציתי גם להקריא לכם, אולי יש לנו, כן, יש לנו, כן, עוד 5 דקות, את הצדיק והבית, אבל זה ארוך מדי, אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא, אנחנו נקרא את המעשייה של הצדיק והבית, ונלמד מרבי נחמן עצות, איך חיים את החיים האלה, בלי לקנות את ההצגה. איך חיים את החיים האלה, בלי לקנות את הסרט. זה עצות מופלאות שהוא נותן לנו, איך להיות פה ולהיות שם. להיות גם וגם. אז שנזכה.